כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השואה, צרות באופן כללי, בראי היהדות. אחד האסונות הכבדים ביותר שידעו עם ישראל זוהי השואה, שואת אירופה בימי מלחמת העולם השנייה. ואנשים שואלים שאלות, העם הנבחר, איך הוא חי בשואה, איך הוא היה בשואה, איך ייתכן שאירוע כזה קורה לעם הנבחר. ונתחיל להתייחס אל הדברים בצורה עניינית, על אף שרגשית יכול להיות שהתשובה היא לא תמיד מספקת ולא תמיד מנחמת. השואה, לצערנו הרב, זה לא האסון היחיד בקורות ימיו של עם ישראל. אפשר לשאול איכן היה בורא עולם בזמן נוח שמיליוני תינוקות טבעו בים, בוודאי הם לא חטאו, עליהם נאמר השחית כל בשר את דרכו על הארץ וכולם נהרגו במבול. בפרשת כי תישא חטאו בעגל 3,000 איש, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ואתה ניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול, אכלם את כולם, תינוקות, נשים, טף, צדיקים, גם שבט לוי. שבט לוי לא חטאו, למה? בגלל 3,000 איש. ומה שמפתיע, משה רבינו לא אומר לריבונו של עולם, למה אתה רוצה להרוג את כולם? תהרוג רק 3,000 איש שחטאו, ואת השאר תשאיר. התינוקות הרי הם חפים מפשע, יש הרבה אנשים שלא חטאו, הנשים לא חטאו. מה הם אשמים? את כל זה משה רבינו לא אומר כטיעון. למה? כי כנראה זה לא טיעון מספיק טוב. מה אומר משה רבינו? למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם להרוג אותם, וכל זה למה? לחלותם מעל פני האדמה. למה משה רבינו לא אומר טענה פשוטה? הרי יש הרבה חפים פשע, אז למה להרוג את כולם? ומה לגבי חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, מרד בר כוכבה, שנהרגו בו מיליוני יהודים? מסעי הצלב, גירוש ספרד, גזרות שונות, תח ותת. ובתורה עצמה, מצינו הנך שוכב עם אבותיך. אתה משה רבינו תיפטר מן העולם, ויהיה מצב שבו עם ישראל ועזבני והפר את בריתי, ויהיו כללות רחמנה ליצלן על עם ישראל. דרשו הדרשנים דרשות יפות על הפסוק הנך שוכב עם אבותיך. אתה משה רבינו שוכב עם אבותיך. אתה לא תהיה חי, תיפטר מן העולם, ובקרבו עם ישראל יהיה בקרב הגויים, מה שמרמז על ההתבוללות בקרבו גימטריה בגרמניה, 310. לאחר מכן אומר הפסוק, ועזבני והפר את בריתי. עוזבים את הקדוש ברוך הוא, מפרים את הברית, זוהי ברית מילה. הפעם הראשונה שיצאה קריאה נגד ברית מילה באופן רשמי הייתה לפני השואה, כשגייגר כתב בספרו מילות נאצה כנגד ברית מילה. בברלין יצאה הקריאה, היה אדם בצאתך יהודי רק באוהליך, בתוך הבית. שם יצאה הקריאה להפר את הברית הנצחית בין עם ישראל לבורא עולם. התורה אומרת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אומרים חזל, אסתר אסתיר פניי, רמז למגילת אסתר. אסתר מן התורה מניין? כתוב אנוכי אסתר אסתיר פניי. ולכאורה יש קשר בין הפתרון הסופי של המן לבין הפתרון הסופי של אימך שמו וזכרו, היטלר, שם רשעים ירקב. עוד אומר הפסוק, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני, הרעות האלה. יהודים יגידו שצרות כאלה, אם הן קורות לנו, אז כנראה שאלוקים לא בקרבנו. ובכל זאת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, למרות שיאמרו את הדברים האלה. כלומר, יש זמנים שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יסתתר. לא כתוב בדיוק מה יהיה, אבל אומר משה רבינו, כי ידעתי אחרי מותי כי השחט, תשחיתון ושרתם מן הדרך, אשר ציוויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו הרעה בעיני השם להכעיסו במעשה ידיכם. והרמב"ם אומר שאדם לא יאמר שכשקורים דברים, דברים רעים, זה קורה במקרה, לא יודעים למה זה קרה. אנחנו כן אמורים לקחת אחריות ולדעת שהדברים הם בגלל המעשים שלנו, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. באופן כללי התורה אומרת, יש את החטא ועונשו, העשייה הטובה והשכר. להגיד בדיוק מהו החטא ומהו העונש, זה חשבונות שמיים. להגיד למה קרה כל דבר, זה חשבונות שמיים. אבל להגיד שאנחנו לא יודעים למה הדברים קורים, להגיד שאנחנו מופתעים שיכול להיות מצב שבו יש כל כך הרבה רעות לעם ישראל, מופתע רק מי שלא יודע התורה. המלבים אומר על הפסוק ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני, הרעות האלה. על פי זה יוכיחו בני ישראל אחרי שמצאו אותם צרות רבות, ואין בעיניהם מי שמשגיח עליהם שאין אלוקים שופטים בארץ, יוכיחו מזה שאין השגחה. אבל עד רבה אומר המלבים, היה להם להוכיח בהפך, ממה שהקדוש ברוך הוא הסתיר פנים דווקא בתקופת האבונות שלהם, מכאן שיש שופט. מתי הקדוש ברוך הוא מסתיר פנים? כאשר יש חטאים, אז יש לך שופט. אז אם כן, רגשית מרגישים רע, בתחושה זו חוויה רעה, אבל השקפתית זוהי עדות לכך שבורא עולם הוא שופט, והוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. לכן נכתבו הדברים בתורה הקדושה, שידעו הדורות שסובלים, שגם הכפירה בבורא עולם בזמן הצרות הגדולות היא נחזתה מראש, ולא יאמרו שזה בגלל החטאים. והגופה, זה שלא יאמרו שזה בגלל החטאים, ולכן יגידו איכן הוא בורא עולם, כל זה נאמר בתורה. אם כן, התורה עצמה, כאשר היא ניתנה, גם אם והיה והיא ניתנה בשמחה ובהתלהבות, התורה ניתנה עם אמרה שאומרת, מעשים טובים מביאים לתגובה ותגמול חיובי, ומעשים שליליים הפוך. ומצינו בספר דברים פסוקים קשים, אמרתי אפיהם השביטה מאנוש זכרם, פסוקים בשירת האזינו, אמרתי אפיהם, אומר רבינו עובדיה ספונו, אפיהם אשאיר מהם פאה, והמותר אכלם. כך יהיה באחרית הימים. כך כתוב בספר יואל פרק ג', כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר השם, ובשרידים אשר השם קורא. כמובן שאנחנו לא יכולים לדון את מי שסבל, את מי שחווה חוויות קשות ואיסורים גדולים. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אין אדם נתפס על צערום. אבל אם אנחנו רוצים לדון על הדברים בצורה עניינית, אז אנחנו מוצאים קשר בין מאורעות קשים מאוד לעם ישראל לבין הכתוב בתורה. ובכלל, כל עלייתו של היטלר, שם רשעים ירכב לשלטון, היא פלא היסטורי. אדם עני, מרוד, מעורער בנפשו, לא מסוגל לשום עבודה, בלי משפחה, בשולי החברה, מבית ההשפטות הגיע אל השלטון. הוא ניסה לתפוס את השלטון בכוח, נכשל, ובחבריו נאסרו לתקופות ממושכות, הוא הצליח לזכות בקולות של רוב בני עמו. האם זו דרך טבעית? מהלך המלחמה היה לא רגיל. הצלחות מפתיעות של הגרמנים שכבשו ארצות גדולות וחזקות בזמן קצר. אפילו גדולי הצבא המומחים שלהם היו מופתעים. ברית של גרמנים עם רוסיה, אויב מוצהר של היטלר, מה שעזר לו להכריע במהירות את פולין. כל זה לא צפוי. האטימות שגילה סטלין, הצורר הרוסי, לכל העזרות שהזהירו אותו מפני המתקפה הגרמנית. התימות שהביאה תחת שלטון נאצי כשני מיליון יהודים נוספים ברוסיה, גם זה לא היה מובן. השנאה הנוראה של הנאצים ליהודים, אי אפשר להסביר את זה כתופעה שהייתה בעבר והיא צפויה מראש, היא לא טבעית, היא לא תחת חוקי הסטטיסטיקה. היו שונאי ישראל מסיבות שונות, אבל לא בצורה כזו. הרבה היסטוריונים אומרים שהמלחמה נגד היהודים הייתה חשובה בעיני היטלר והחברים שלו, יימח שמם, יותר מכל המערכות שניהלו בשדות הקרב. ומה שלמה מן התרבותיות ביותר משתתפת ברצח שיטתי של אומה. כל זה עצמו לא תהליך שהוא תחת חוקי הסטטיסטיקה. וכך אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, ניסים, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מראה בגלוי את ההשגחה שלו על עם ישראל. כי כולם רואים שיש כאן מערכת חיים לא טבעית, לא נורמלית, לא תחת חוקי הסטטיסטיקה. אם לדוגמה יש קריאת ים סוף, זה לא תחת חוקי הסטטיסטיקה, אז זה לא טבעי. אז זה נקרא נס, יד השם נמצאת כאן. כך יש נס שמתגלה בצורה חיובית, ויש נס שמתגלה בדרך של איסורים. כמו שכתוב בספר דברים, והיה כאשר סס השם עליכם, להיטיב אתכם ולהרבות אתכם. כן יסיס השם עליכם, להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. יש ססון ושמחה ניסית לטובה, חסד ללא גבול, וגם רחמנא ליצלן, התנהלות של איסורים שגם היא בדרך שלא מתאימה לחוקי הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה אומרת, המצוינים ביותר בכישרונות שלהם, בכוחות שלהם, המלומדים ביותר בתכסיסי הנהגת המדינות, הם האנשים שבסוף יהיו המנהיגים. איזשהו רקע מסוים צריך להיות להם. אבל האם בדרך של סטטיסטיקה ייתכן שחבורת אנשים ריקים מכל הכנה הם אלו שאכן יכולים לעלות לשלטון? כך אומר הרב דסלר, אנשים שמזדמנים מאחורי הריחיים באיזה מטבח או מרתף לשתיית שחר, זו הלשון של בעל המכתב מליהו, כולם בלי שם, פתאום ימצא שהם חבורה שלמה שהם עולים להיות בממשלת אחת מהמדינות המתורבתות ביותר? זה לא מתאים לסטטיסטיקה של התנהגות העולם. זה נקרא נס, אבל שלילי. אנשים שעשרות שנים כולם היו אנשים פשוטים, ככל אנשי השוק, מתעסקים בדברים קטנים ופחותים, כולם נעשים מנהיגים בהצטיינות, להשמיד, להרוג ולאבד. זוהי השגחה גלויה, ונס ליסרינו ולפקח את עינינו. לכן אומר הרב דסלר, מי שיתבונן בתולדות השואה, יבחין בקלות שיד השם היא זו שמכה על כל הכאב שבדבר. והדברים כואבים, אבל צריך לומר אותם. הגאון רבי יצחק קוטנר אמר, הועיל וחורבן יהדות אירופה היא תופעה של תוכחה, הפעלת העזרה והנזיפה שעם ישראל צריכים לשמוע. הם העם הנבחר והם צריכים לקבל גם כן את התוכחה. אסור לומר שהדברים נעשו במקרה ללא ידיעה ברורה. למה בדיוק זה קרה? צריכים לפשפש במעשינו. האדם צריך להסתכל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ולראות מהי המידה כנגד מידה, מהי ההתנהלות שעליה הוא צריך כאדם פרטי או כאומם לערער במעשים ולחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא מתנהג בדרך של מידה כנגד מידה, לכן כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. מצד שני, שמשון הלך אחרי עיניו, לכן יקרו פלישתים את עיניו. אבשלום נתגאה בשערו, לכן נתלה בשערו. מרים, האחות של משה רבינו, המתינה לו שעה אחת, לכן התעכבו לעם ישראל 7 ימים. יוסף זכה לגבור את אביו, ואין באחיו גדול ממנו. מי לנו גדול מיוסף שמי נתעסק בו? משה רבינו, מידה כנגד מידה. כך זה בפרט, כך זה באופן כללי, באומה כולה. כמובן שאנחנו לא רשאים לדון למה הגיעה השואה, אנחנו אנשים פשוטים. אבל גדולי ישראל, בוודאי מי שסבל ועבר את העינויים על בשרו, לא מותר לערוך חשבון נפש ובואו ונשמע ונאזין למה שהם אומרים לנו. הגאון רב חיים אויזר מצא כמה וכמה סיבות שבגללם אפשר לומר שהגיע המצב של רדיפת הנאצים אימח שמם את היהודים. והקדוש ברוך הוא הרי לא אבי דינה בלא דינה, לא חשוד הקדוש ברוך הוא לעשות משפט שלא בצדק. אחת הסיבות שאמרו רבותינו זוהי ההתבוללות, כמו שאומר הנביא יחזקאל, והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן, חי אני, נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחימה שפוחה, אמלוך עליכם. כשעם ישראל מתקרב לתרבות הגויים, כשההשכלה הכללית דוחה את ההשכלה התורנית לקרן זווית, תקופת ספרד, תקופת איטליה, תקופת גרמניה, שלושתן הסתיימו בקטסטרופה. ספרד, הגירוש, איטליה ירידה לטמיון כמעט מוחלט, גרמניה זו השואה. תקופת ההשכלה, שוויון הזכויות, עיצבו את דמותה של יהדות גרמניה במשך כ-150 שנה. מה שגרם לניתוק של הרבה מאוד מיהודי גרמניה מזיקה יהודית, מאורח חיים יהודי. וכך הגיעו למצב של שכחת התורה. המשכילים הקימו דורות של מתבוללים. בשנת תפריש דלת 1844 למניינם, התקיימה בגרמניה אספה ידועה לשמצה של הרפורמים. התנועה הזו פרקה מעצמה עול המצוות המעשיות של התורה, עד כדי התרת נישואי תערובת יהודים וגויים. כששמע על כך הגאון רבי ישראל סלנטר אמר, הם חיברו שולחן ערוך חדש שבו התירו נישואי תערובת. יבואו זמן, מידה כנגד מידה, והגויים יחברו שולחן ערוך משלהם, ובו יעשרו נישואים יהודים. אוי ואבוי ליהודים מהשולחן ערוך הזה. 90 שנה לאחר מכן באו חוקי נירנברג, הידועים לשמצה. היטלר קבע שם, אימח שמו, עונש מוות ליהודי שבא בקשר עם גויה. מידה כנגד מידה. החתם סופר אומר, אך רע ומר כשישראל יושבים שקטים אצל הגויים. הגאון רבי אלחנן וסרמן בספרו עקבתא דמשיחא כתב שיבוא זמן והיהודים יאמרו, בואו ונהיה כגויים. והוא אמר שהנבואה הזו של הנביא יחזקאל, שאומר, אתם אומרים, נהיה כגויים? זה התחיל עם השכלת ברלין. השכלת, לא עם סין, עם סמך, מלשון שכלות. בהתחלה זה היה נראה טוב, בשורשים זה היה מרתק. בענפים, הילדים המירו את דתם. ובתוצאות החמורות יותר, השואה. כך אומר הנביא יחזקאל, אומר הקדוש ברוך הוא, היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה, הם לא חליכם. המשך חוכמה בפרשת בחוקותיי אומר, עוד יבוא זמן שהעם יאמר, שקר נחלו אבותינו, והיהודים ישכחו את צור מחצבתם, יעזבו את לימודי התורה, ויחשיבו את ברלין כירושלים. אבל אל תשמח ישראל, אל תגיל כעמים, כי אז יבוא רוח סועה ושר, יעקור אותו מגזעום. מצינו שהסטייפלר כתב בספרו חיי עולם, אצבע אלוקים, רואים בכך שהתחלת פריקת העול רחמנה לצלן, באופן מאורגן, התחיל בגרמניה, ומשם הופץ אותו רעיון, לשאר הארצות. גם הגזירה להרוג ולאבד רחמנה לצלן באה מאותה מדינה. דברים דומים כותב בעל המכתב מאליהו. במסכת מגילה בדף ו אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, מהי דכתיב, מה הפירוש, מה שכתוב בספר תהילים, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק ירומו סלע. אומרת הגמרא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. למה? זממו אל תפק, זו גרממיה של אדום. אלמלא הן יוצאין, מחריבים את כל העולם. יעקב מתפלל, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. שלא יממש את המזימה שלו. ומהי גרמניה? הרב יעקב עמדין חי לפני 250 שנה, כתב, גרמניה, רצונו לומר, גרמניה, היא אשכנז שלנו. וכך גם הגאון מווילנה, כתב בגמרא מסכת יומא בדף י', גרמניה, הכוונה היא לגרמניה. עוד אומרת שם הגמרא, 300 נסיכויות יש בגרמניה של אדום. הביטוי של אדום, המשמעות היא חלק מהאימפריה הרומית שמכונה אדום, על פי חז"ל. הקיסרות הגרמנית כינתה את עצמה קיסרות רומי הקדושה. היא ראתה את עצמה כממשיכה של רומי. גם היטלר, ימח שמו, ראה עצמו כממשיך האימפריה של רומא. הגמרא מתארת שאותה גרמניה יהיו בה 300 נסיכויות. וזה יתקיים במאה ה-17 והמאה ה-18, להתפוררות הפוליטית של גרמניה. היו תוצאות מרחיקות לכת, 300 נסיכויות, והערים החופשיות שמרו בקנאות על העצמאות הכלכלית, והכבידו על המסחר, על ידי הטלת מכס כבד. כל זה קרה במאה ה-17 והמאה ה-18. עוד אומרת הגמרא שם, 365 דוקסים יש ברומי, ובכל יום יוצאים אלה נגד אלה, ונהרג אחד מהם, ונתרדים מלהעמיד מלך. אם נעבור על ההיסטוריה של כל העולם, כל התרבויות, נמצא דבר מדהים. רק מקרה אחד כזה בדיוק, גרמניה מתאחדת עם עם שקוראים לו איטליה, רומי, במלחמת העולם השנייה, ויוצאים להחריב את כל העולם כולו. כל זה על רקע מלחמת עשיו ביעקב, על רקע השמדת היהודים. על זה מבקש יעקב אבינו, אל תיתן לזה לקרות. יהיו 300 נסיכויות, ערים חופשיות שלא יתאחדו, ויהיו אפילו מסוכסכות זו עם זו, ויהיו עסוקות להעמיד עליהם מלך אחד, ומתוך כך יבואו לידי מריבות. כל זמן שכך, הן קשורות, זמומות, הם לא יוכלו להתפנות להרס העולם. על היום שבו התאחדו מלכויות גרמניה, כמו שהיה בימיו של ביסמרק, מי שמכונה איש הברזל, בקש יעקב אבינו, זממו, אל תפק, אל תוציא את הזמה מהפה, אל תרפה את הסכסוכים הפנימיים שביניהם, ולא יחריבו את העולם. בילקוט מעם לועז כותב, כל אומה שמנסה להשמיד את ישראל, היא בכלל הגדר של עמלק. כך כתוב בילקוט מעם לועז, כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, הכל הוא עמלק שמתלבש כל פעם באומה אחרת. וכשיצאו כל בני הישוב מירושלים, גדוליה, חכמיה, המוניה, לקראת קיסר גרמניה וילהלם, בביקורו בארץ ישראל בשנת תרנ"ט, כדי לברך את הברכה ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, ולקיים מה שאמרו רבותינו בגמרא, לעולם יצא אדם לקראת מלכים, לא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי הגויים, עם מזכי יבחין בהבדל בין מלך יהודי למלך גוי. הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד לא יצא עם פתח ביתו, עיניו התאורות ראו, הוא אמר, כל מה שאמרו, לעולם יצא אדם לקראת מלכים, אפילו מלכי הגויים, הכוונה היא לא לגבי מלך מזרעו של עמלק. למה? היות שהוא אמר שהגאון מווילנה אומר שהגרמנים נחשבים ספק עמלקים. גדולי ישראל כבר דיברו על כך. הרב מזה, רבה של מוסקבה, בדרשות שלו מצוטטים הדברים של המגיד מקלם, שאמר בעקבות הדפסת השלוחן ערוך האפיקורסי של גייגר, ראש תנועת ההשכלה בגרמניה, בגרמניה יעשו שלוחן ערוך מפורט לשנאת ישראל, שבו יהיה כתוב הטוב שביהודים הרוג. ויש אנשים ששואלים, אם כך הם פני הדברים, אז למה כל כך הרבה צדיקים נספו בשואה? אומרת הגמרא מסכת שבת, צדיקים נספים באבון הדור. כתוב בגמרא בבא קמא, כיוון שניתן רשות למשחית לא מבחין בין צדיק לרשע. ומה הכוונה? הסבא מקלם אמר, לא שהמשחית מעניש יותר מהנגזר, אלא הדור מקולקל, יש צורך לדון את הצדיק בכל חומרת הדין, על הצדיק דנים אותו בעבירות קלות, עבירות עדינות, באותה חומרה שדנים את הרשעים בעבירות החומרות שלהם. כך כתוב בגמרא מסכת בבא קמא, על הפסוק כי תצא אש ומצא קוצים. האש היא בוערת, ובמי היא פוגעת? היא לא מבחינה בין גדיש וקמא, ועד רבה היא מתחילה בצדיקים. ובתורה שבכתב והתורה שבעל פה גילו לנו חז"ל את דרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא את העולם, מידה כנגד מידה, או כל מיני הנהגות אחרות של שכר ועונש בעולם הזה, בעולם הבא. את עומק הדברים לעולם לא נוכל להבין. אנחנו יכולים להבין רק לפי מה שהתורה גילתה לנו. עומק הדברים אמרו כבר הנביאים. כתוב בנביא ישעיהו, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו, דרכי מדרככם, ומחשבותי מחשבותיכם. הנסתרות הן להשם אלוקינו, רק הנגלות לנו ולבנינו עד עולם. כתוב בספר קהלת, אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. במילים אחרות, הדברים הם נסתרים, הצור תמים פועלו ככל דרך המשפט. מצד אחד הידיעה של החקר אלוקה תמצא, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ומצד שני, כן, להשתמש בכלים שהתורה, התורה שבכתב ותורה שבעל פה נתנה לנו, כדי לבחון ולפשפש במעשים, ללמוד להכיר להבין, על מנת שההיסטוריה לא תחזור על עצמה. ובדור, דור החורבן, בו ניתנה רשות למשחית להשחית, ירדה שואה נוראה על עם ישראל. ראינו יותר מתמיד שבדרך טבעית עם ישראל לא יכול להתקיים, רק הקדוש ברוך הוא זה ששומר עלינו, אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם. וכמו שאומר הנביא ירמיהו, וגם בימים ההם נאום השם לא אעשה איתכם כלם. אומר הרמב״ם באיגרת תימן, כמו שאי אפשר שתתבטל מציאותו של הקדוש ברוך הוא, כך אי אפשר שנאבד אנחנו, עם ישראל, ונתבטל מהעולם. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. ונתפעל בעזרת השם, שנדע אך טוב החסד, אנחנו וכל בית ישראל. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.